אנחנו שוב איתכם בתוכנית האמנתי כי אדבר, והפעם בחרתי להביא לאולפן סיפור אישי מרתק. אדם שתכף יספר לנו על עצמו, קוראים לו יחיאל. ערב טוב יחיאל, אתה איתנו?
ערב טוב.
אני רציתי לשאול אותך קצת, אתה כאן שבועיים בארץ, שלושה שבועות.
כן.
משהו מחזיר אותך מהנחר, מהזרה, מאירופה, איפשהו, הולנד, נכון?
נכון מאוד.
מחזיר אותך כאן לארץ. קודם כל, בן כמה אתה היום?
אני יליד 64.
זאת אומרת שאתה בן
47.
45. 45. אוקיי, אז אתה חי את רוב שנות חייך, בעצם חי כאן בארץ, אבל אתה עוזב, הולך, חי בהולנד עם משפחה, ילדים.
כן.
ומשהו מחזיר אותך בלב, לפני שלושה שבועות, לארץ הקודש. אז אני רוצה שתספר למאזינים, נוכל להבין קצת ההוויה היהודית, את הנשמה, את הניצוץ, את הספארק. איפה בדיוק יהודי יכול להידלק? מה בדיוק מעורר אותו? אבל אולי נתחיל ממש מההתחלה. לפני שאתה מספר לי ישר את הנקודה הזו, תתחיל טיפה עם טיפה רקע. איפה אתה חי, מי אתה, ילדות, ואיך אתה מגיע להולנד? מה לך בתור יהודי ישראלי?
קודם כל, שמי יחיאל פרץ. יש לי זכות גדולה להיות פה באולפן של הרב דניאל אסור. ההתפתחות שלי, איך שהתגלגלתי להולנד, בכלל לא חשבתי במחשבות הכי רחוקות שלי, להגיע להולנד. החלום שלי זה היה תמיד ארצות הברית או אוסטרליה. משום מה התגלגלתי להולנד, הכרתי זה הולנדית בישראל, גויה. כך התחבר הקשר והתגיירה, ואחרי כמה שנים החלטנו לעזוב את מדינת ישראל, מכל מיני סיבות אישיות, ונסענו להולנד.
התגיירה גיור אורתודוקסי, גיור רפורמי, גיור קונסרבטיבי, איזה מין גיור היא התגיירה? איפה בדיוק עברה את תהליך הגיור שלה?
תהליך הגיור היא עברה בקיבוץ שלוחות.
בקיבוץ עצמו?
בקיבוץ עצמו שנה. אינני יודע איזה גיור זה אורתודוקסי או רפורמי.
אבל זה לקח שנה.
זה לקח שנה. אחרי שנה היא ניגשה למבחנים כמובן, והיא עברה את זה בהצלחה רבה. האישה הראשונה שלי שגיירתי אותה, היא לא עשתה את זה מתוך אמת לעמיתה, בשביל להתגייר, להיות יהודיה, כמו בדת ודין משה בישראל.
זאת אומרת שהיא עשתה את זה בשבילך בעצם?
כן.
זאת אומרת שהיא חייתה את חייה כאדם חילוני, כאדם לא דתי?
כן.
אבל היא משוייכת או משייכת את עצמה לכנסייה, או שהיא בכלל לא ראתה את עצמה קשורה לשום כלום.
אלא, כשהכרת אותה אלא, איזה כוונות טובות בנושא של היהדות, מאוד רצתה לגלות את זרם היהדות, אם כי אני הייתי צעיר, שהכרתי אותה הייתי בן 24, ולמזלי הרע ו...
היית אחרי שירות צבאי, אני מבין.
אני הייתי אחרי שירות צבאי, כן.
אחרי שירות, ממש בשנים הראשונות אחרי השירות
צבאי? בשנים הראשונות של שירות צבאי, כן. שנה אחרי זה.
אם יותר לי לשאול, איפה בדיוק שירת אותה בצבא, מה עשית?
הייתי בחיל הים.
מה בחיל הים?
הייתי אחרי כלים של לוחמים.
במילים
הייתי
פשוטו.
בשייטת.
עוד קומנדו.
זה לא דבר סודי, כן?
כן, קומנדו זה היחידה שאפשר... אז אתה משתחרר מהצבא אחרי כמה שנים, ארבע שנים של שירות? ופוגש את אותה לא יהודייה כאן בארץ?
אז החלטתי שעוד מהצבא שאני רוצה ללכת ללמוד, נסעתי לפריז, מטרה אחת לשנה אחת. חזרתי מהלימודים מפריז לארץ, והזכרתי לי איזה בית בתל אביב, וככה הכרת אותה.
מה הביא אותך לפריז? יש משפחה שם בפריז?
יש לי משפחה בפריז, בלי שום קשר למשפחה. רציתי ללכת ללמוד קצת, לנשום אוויר אחר, אחרי שירות צבאי ארוך, ורצינו קצת להתנפש.
טיול אחרי צבא,
בקיצור. כן, להתענה, כן. שילבתי גם לימודים ועבודה, וחזרתי לארץ.
אחרי שחזרת לארץ, בשנה אחרי החופש, שנת נופש, מה שנקרא, אז הגעת לארץ, ואז כאן אתה אדם דתי? יש לך איזושהי אוריינטציה דתית, משהו, סממנים כלשהם, אתה מניח תפילין?
היום אתה מדבר?
לא, אז.
אז לא, לא הנחתי בכלל ש... הנושא של הדת, טוב שאתה מעלה את זה, לא עניין אותי בכלל כל כך. זאת אומרת, היה את המסורת, קבלת שבת ותו לא.
של מה, של המשפחה?
גם של המשפחה, כן.
אתה עשית באופן אישי קבלת שבת?
הייתי, כן, הייתי עושה שומר, משתדל מאוד לעשות קבלת שבת, כן.
זה כל מה שנשאר מהיהדות בעצם.
אצלי בכל אופן, כן.
כשרות שמרת?
כשרות, כן, שמרתי, כן.
שמרת כשרות ושבת?
שבת, בגולה קשה לשמור על שבת, אם כי יש הרבה שומרים בצרפת, בלונדון.
אני כבר מדבר על לפני, אני מדבר עליך כאן כחייל משוחרר מהצבא.
לא, לא שמרתי שבת, לא.
לא שמרתי שבת. זאת אומרת, בעצם חיית חיים בליינים בתל אביב.
כן, הייתי אוהב את החיים, אני בחור שאוהב את החיים היפים, לבלות, חיי תענוגות. והיום במחשבה לאחור, אני רואה, זה הכל אבל, אבלים, זה הכל שטויות, כמו שאני אומר את זה תמיד לחברים שלי. שאין יותר יפה בעולם הזה להתחבר לתורה ולחלק הרוחני של הדת.
אתה בעצם התחתנת עם אשתך אחרי גיור שעברה בקיבוץ שלוחות.
נכון.
והיא לא שמרה מצוות אחרי זה.
לא.
היא לא שמרה מצוות. אבל היא גוירה, ואתה טסת איתה להולנד?
כן.
וחיית כמה שנים?
אני רק לפני חודש חזרתי, אז בסך הכל 15 שנים חייתי בהולנד.
15 שנים בהולנד, אבל אתה עם אשתך הראשונה, כמה שנים?
עם אשתי הראשונה, אני הכרתי אותה ב-89, וחיינו עד 99. 10 שנים בערך, חיינו ביחד.
10 שנים, יש ילדים?
יש לנו שתי בנים, לצערי אני לא רואה אותם. אחד קוראים לו רועי, והשני עומרי, וזהו.
אתה מבין שהיות והגיור שלה היה גיור לא בדיוק כהלכה, והיא לא שמרה מצוות, ולא כך מגיירים, כן? אז ברור לך שהילדים בעצם הם לא יהודים.
לפי ההלכה היהודית, הם כן יהודים, כי הם פשוט התגיירה, היא יהודיה לפי האמא.
לא, כן, אבל השאלה אם הגיור הוא גיור אמיתי.
הגיור הוא לא גיור אמיתי, לא.
היות שהגיור הוא לא גיור אמיתי, מן הסתם, אז עוד פעם, כאן הילדים עצמם גם כן צריכים לעבור חוויית גיור, אתה מבין? אבל בעיקרון הם לא יהודים. למרות שזה מקשה עליך מבחינה רגשית לחשוב על כזה דבר, אבל זה פשוט לפרוס את הקלפים, לפתוח אותם, ולהניח אותם על השולחן ולומר, טוב, זאת האמת, בוא, face reality, בוא נתמודד עם המציאות.
כן, אבל זה הלכה יהודית שכנראה שלא.
כמובן, האמת האלוקית היא דין אחר, וכמובן אנחנו מדברים כרגע על האמת האבסולוטית, המוחלטת, המושלמת, של הקדוש ברוך הוא, על פי חוקת התורה.
חוקת התורה היא לא קיימת את המצוות של גיורת, אז לכן
הגיור לא תופס.
לא תופס והתנתקתי ממנה.
גם אם הגיור היה אמיתי וכנה ומושלם, כן, אבל כן, ואם היא לא שמרה את המצוות אחרי זה, זה רטרואקטיבית, זה מופקע מעיקרו. אבל בכל אופן, חיית 10 שנים. אוקיי, ואתה חי בהולנד ומשתלב בחברה ההולנדית. יש לך אזרחות הולנדית?
לא. יש לי אזרחות צרפתית, זה תופס באירופה.
מה, התעסקת שם? מה התפרנסת?
אני במקצוע שלי חשמלאי, כל החיים שלי התעסקתי בחשמל, אני אוהב את המקצוע הזה. הייתי בהתחלה, עבדתי בחברות, באחד החברות הגדולות בהולנד, בתחום של החזקת מבנים, מתח גבוה, וזה הייתה הפרנסה שלי, ועבדתי בחברת פיליפס, שזה היה קרוב לבית, אז ככה לא נאלצתי לנסוע במרחקים ארוכים. וזה הייתה פרנסה, הרבה פרנסה לא הייתה שם באזור, כי גרתי באזור מזרח הולנד, לגבול גרמניה, עיר נידחת שנקראת אלמלו, ואני יכול להגיד לכל הסובבים ולכל הרפתקנים של הישראלים שמתלהבים מאמסטרדם ומכל המדינות בעולם, אין כמו מדינת ישראל, זה לא שאני רוצה לעשות את זה בשידור ככה בשביל להעלות את עצמי, אבל מה שישראלים עוברים 15 שנה או 10 שנים, ומה שישראלי מגיע בתור תייר לחול, בתור חופש, הוא לא יודע, זה לא אותו דבר כמו שאנחנו חיים את החיים בגולה. החיים הרבה יותר קשים. דבר ראשון זה שפה, דבר שני, תרבות, ודבר שלישי, יש לנו עסק עם 250 תרבויות.
מה עם הנשמה? היא לא צועקת? היא לא משתנקת. שמה יהודית לא מתעוררת פתאום, אומרת, רגע, רגע, אני חי את הזרה, את הנחר, אני מרגיש את העננה הכבדה הזאת. הנשמה לא צועקת ואומרת לך, ירושלים, הביתה.
געגועים תמיד היו לי לארץ, אני אוהב מאוד את הארץ, למרות שעזבתי את המדינה מאספקט אחר. אבל הנשמה, כמו שהרב עשור מתאר, הנשמה היהודית באמת התזועקת שם, באמת. אנחנו בתור יהודים, נשמה אחת, אנחנו מאוד, חסר לנו מאוד את הנושא של התורה. אז לא היה הרבה בתי כנסת שם בגולה, ומניין לא היה, הייתי צריך להשלים מניין. חברים, חבר שלי טוב, יהודי עד היום שהוא חי, דוקטור מאייר, יהודי טוב, יקר, היינו צריכים להשלים מניין כל הזמן, או בגרמניה או בהולנד, והיינו מתחברים פעם בשבוע, או מתארים פעם בשבועיים, וזה הייתה האחדות של היהודים בינינו. היינו מאחים, מתארחים, וככה היינו חיים, היינו נודדים ממקום למקום.
אני רוצה לבוא להבין, קודם כל, עד שאתה מגיע לבית כנסת ולהתאחד עם יהודים, ואתה עובר איזשהו שלב, קודם כל, של התנתקות, שאתה בו לוקח את אותה גיורת, שאתה מבין שאתה הבנת שזה גיור לא אמיתי?
בהתחלה לא הבנתי, לא.
לא הבנת את זה. למעשה, היית ישראלי, חילוני, שבעצם, אוקיי, שלום עלייך נפשי, יברה גיור והכל טוב ויפה. ואז אתה מגיע בעצם להולנד ומתחיל לחיות שם, אז אתה מרגיש שאתה בעצם יהודי. הילדים יהודים. ההרגשה היא, אנחנו משפחה יהודית. We're a Jewish family. הייתה הרגשה של משפחה יהודית או?
לא, לא הייתה הרגשה של משפחה. האמת היא, זה לא הייתה הרגשה כמו שהרב מתאר את זה.
אז מה?
יהוד ואני הייתי בגולה, והייתי בין היה אולי שני ישראלים או שני יהודים, בכפר איפה שגרתי, והיה חסר לי את הנושא של הבית כנסת, ללכת לקחת את הילדים בשבתות. לא היה לנו באפשרותנו, היינו צריכים לנסוע עם אוטו, והיה חסר לי. היה חסר לי את ה... כמו שאומר, את הניצוץ הזה, את הרגע הזה שאני חוזר הביתה ביום שישי, קבלת שבת, עם הגיורת שהייתי מבלה. לא היה לי את הדבר הזה, זה היה מאוד חסר לי, באמת. ואת השבת, שבשבת אתה לא צריך לעשות כלום, לנוח ולקרוא, זה היה חסר, זה באמת חסר. סך הכל היינו עובדים, עבודה, שבתות, היינו יוצאים, טיולים, לבלות, אז לא היה לנו שום נחת.
איך זה פתאום חסר לך כשבעצם גם בארץ כחילוני עוד לא שמרת שבת? מה, האווירה, אתה מתכוון? האווירה שחיית כאן בארץ הייתה כזאת שיש שבת ברקע ופתאום אין שבת ברקע? מה פתאום נותן לך את התחושת חוסר? קבלת שבת לא עשית בהולנד?
עשיתי קבלת שבת בהולנד.
אבל אז היה חסר לך פשוט חברה יהודית סביבך, או קהילה יהודית סביבך. זאת התחושה של חוסר? משם נבעה התחושת?
לא, אני לא באתי מתוך... שהיה חסר לי ממש תחי חברה ישראלית, שחיפשתי את הישראלים. לכן התנתקתי גם מישראלים, כי לא רציתי להתחבר כל כך לישראלים שבגולה. זה אחר מאשר לחיות פה בארץ. אבל היה חסר את החק המשפחתי, את האווירה של הדת, שבאמת חסר לכל יהודי, ואתה גם יורד מבחינה רוחנית, כמובן אתה יורד מרמות גבוהות לרמות מאוד נמוכות, ויש לך את ההשפעה של, כמובן של הגויים וכל הסביבה, וזה משפיע על הנפש היהודי, לכן אני חושב שכל יהודי צריך להתאחד ביחד גם בגולה, ולהישאר, ולנסות לחזור למדינתנו, מדינת היהודית.
תגיד לי, אתה חיית עם אשתך קרוב ל-10 שנים, מה קרה?
התפרקה החבילה.
הייתה נסיגה מבחינתה לתרבות הקודמת שלה?
לא, היה סכסוך משפחתי בה הייתה. גיליתי יותר מאוחר שאבא שלה הוא שונא יהודים.
מה זאת אומרת שונא יהודים? איך פתאום אתה מגלה כזה דבר? הוא אנטישמי? מה, יש לו קשר עם ארגונים מסוימים? איך אתה עולה על כזה דבר? פשוט צונה אותך, יכול להיות שזה לא קשור...
אז אני אסביר לך.
בשנאת היהודים.
אני עבדתי בחברת פיליפס, ואחד העובדים שם עבדו, עובדי מקום, אז כולם מכירים את כולם, זה כפר, הכירו אותו 35 שנה. אבא של האקסיט שלי, הוא בחיים לא עבד בהולנד, הוא עבד בגרמניה, הוא היה טייח ושיפוצניק, הוא היה לוקח גם דמי אבטלה מהולנד, וגילו לי שם ש... ופשוט הייתי ממורמר, ולא האמנתי למה שאומרים לי, הוא השתייך לזה ארגון מסוים.
ארגון נאצי?
אני לא יודע בדיוק, לא יכול להגיד את זה, אני נמנע להגיד את זה, הוא השתייך לזה ארגון גרמני שם, כשבאתי אליו הביתה, ראיתי בעיניים שלו שהוא לא אוהב את הנוכחות שלי. גם כשאימא שלי הגיעה לברית מילה של הבן שלי, הוא עשה לי הרבה בעיות בנושא של הברית של הבן שלי, הוא התנגד לזה, מה פתאום ברית וכולי, כך נוצר הבעיות שלנו. החלטתי לעזוב את היישוב ולהתנתק לגמרי מהמקום ולעבור לכיוון אמסטרדם או דנח. האקסיט שלי לא רצתה את זה, היא התעקשה. אז ראיתי שהיא עקשנית, אז אני התעקשתי עוד יותר. ואני החלטתי להתגרש ממנה.
היא לא רצתה להתרחק מהאבא.
לא, בשום פנים.
והיא הבינה שלך יש בעיה עם הנוכחות של האבא.
כן, האבא התערב יותר מדי בחיים שלנו, ואני מאוד, בהתחלה עבדתי, לא גיליתי את כל הדברים, גיליתי את זה יותר מאוחר. גם כשחיינו פה בארץ, הוא היה שולח לנו תמונות, שהוא קנה לנו איזו ספינה גדולה, בשביל למשוך אותי אליו ולראות את הנכדים. היום מאחור, במחשבה לאחור, הבנתי שזה היה כל תרגיל מה שהוא עשה, אבל אלוהים כבר יטפל בו, אלוהים כבר... הוא ידין את הדין.
מה שאני רוצה זה שהמאזינים שלנו ישמעו, זה בעיקרון, אנשים חושבים שמוצאים אידיליה, מוצאים עולם יפה באיזשהו מקום, הולכים לאמסטרדם, הולנד, ישראלים אחרי שירות צבאי, ובסופו של דבר מה מתברר? שבתוך הכישורים המשפחתיים יש אנטישמים, לא סולחים להם על זה שהם יהודים, לא מקבלים אותם כמו שצריך, תבין? והחבילה מתפרקת בסופו של דבר על דברים שהם לא היו מעלים בדעתם כשהם מסתכלים על זה מרחוק. הנשמה לא מניחה, היא לא מניחה לאדם איפשהו לחיות את חייו ולהכחיש את קיומה. והיא מצריכה אותו לתת את הדעת הרבה פעמים על הזהות שלו, על השורשים, להתבונן טיפה, מה הוא עושה לעצמו, מה הוא עושה, נכון, לנשמה.
כן, אתה צודק, נכון. זה בדיוק מה שקורה אצל כל אדם חילוני שחושב... להיכנס להרפתקאות, זה לא חייב להיות באירופה או בכל מקום בעולם. ואני מבין את הצד של הצעירים של היום, החילונים, שהם אחרי צבא רוצים לנשום קצת אוויר, לנסוע לתאילנד או לאוסטרליה.
אחרי הקומנדו.
במיוחד אלה ששימו את כל הסיירות המתכל. אני מבין לצערם שהם היו 3 שנים בארץ, זה מאוד קשה לעבור את המלחמות פה בארץ. אני יכול להבין את כולם, אבל אני רק רוצה להגיד דבר אחד. ובאמת, מהלב, אני, כשחייתי באולן, אני מדבר איתך, אני מדבר לקהל שזה היה פחות משנה. פגשתי איזה בחור מאוד נחמד, ולזכותו גם כן. קוראים לו אור אברמוב, ואחותו היא מאוד מוכרת. אפרת אברמוב היא מפורסמת בארץ. והוא לא במקרה, פגשתי אותו, הייתי בחור, מאמר גם בקזינו. הוא לא במקרה שפגשתי אותו בקזינו, והתחברתי אליו, לא היה לו איפה לישון, נתתי לו 2 חודשים לבוא לישון אצלי. מה שקרה לו, איך שהוא התגלגל וזה, הוא לא ידע מה זה שבת, הוא לא ידע כלום. אמרתי לו, הוא ועוד 2 חבר'ה שלו, תבוא אליי הביתה, אנחנו נעשה קבלת שבת, וכשהכנתי קבלת שבת, הבחור קוראים לו אור. היה אור באותו רגע, שלזכותנו, החזרתי אותו לישראל אחרי שבוע. וניסיתי להמחיש לו שזה הכל אבל אבלים, כסף, ביזנס, עניינים גדולים, זה הכל חלומות ופנטזיות של ישראלים שמדמיינים לעצמם בגדול לעזוב את מדינתנו שיש לנו בסך הכל. מה אנחנו מחפשים? החיים קצרים, 70-80 שנה בן אדם חי, לבוא לעולם ולהגיד אני רוצה אוסטרליה ולבוא לתרבויות אחרות ולכבוש את העולם, זה בחלומות של הבחורים הצעירים שיש להם כל הזמן פנטזיות. לכן אני מציע לכל הישראלים, הילדים הטובים, שיורידו את הצער ותנות נחת להורים, באמת, נחת, ממש נחת.
אני רוצה לשאול אותך, מה קרה עם הבחור הזה? הוא ראה קבלת שבת ומה קרה?
ואז התחילו ניסים ונפלאות.
מה זאת אומרת? תסביר לי מה קרה שם.
הבחור הזה הפסיד הרבה כסף, מאוד הרבה כסף, והוא לא האמין. אמרתי לו, תעזוב את החלק האימורים, זה לא יעזור. ואני בחור טוב, אני לא אחד שמחפש להתעלק על מישהו, אני אוהב לעזור, אני בחור טוב בקטע של לעזור לאנשים. וניסיתי להמחיש לו שקזינו וכל האימורים זה הכל שטויות, אז אמרתי לו, בוא נלך לקזינו, קח מה שאתה צריך לקחת, תבזבז, ותראה שזה לא זה. הוא בזבז את כל הכסף, ונשאר לו רק 30 יורו בכיס. לא היה לו כרטיס טיסה גם לחזור לארץ, שתבינו. כרטיס טיסה לא היו לו. ואני אמרתי ואמרתי לו, תאמר על מספר 8-11, הוא שם 3 פעמים במספר 11. 130 יורו, שתבינו, הקהל הנכבד, עשה 1400 יורו, והבחור מרוב שהוא מחור, הוא רצה עוד לאמר. קמתי, לקחתי אותו, ויצאנו מהקזינו, ואחרי יומיים חזר לארץ.
הוא מתקרב ליהדות?
אם הוא מתקרב ליהדות, אני לא יודע. הבחור הזה הוא בחור טוב, אני אוהב אותו מאוד.
תקרב אותו?
אני בקשר איתו, וזה...
תביא אותו לצוהר.
כן, יכול להיות שבאמת, באמת זה יקרה אולי.
אבל יש לי...
זה קשה, אבל...
שאלה על סדר המאורעות של התרחיש של החיים שלך. אתה התגרשת, ואחרי זה שוב פעם התחתנת. לא? לא התחתנת
לא,
שוב?
לא, לא התחתנתי, לא. אני כבר אחרי גירושים 99, אני חייתי לבד עד 2004, והייתי אמור להתחתן עם ישראלית שהכרתי בהולנד.
פשוט רוצה לשאול, היה לך עוד קשר עם ילדים? היה לך קשר עם ילדים? מחוץ ל... אולי מחוץ לנישואין, אני לא יודע, אבל...
כן, כן, כן.
מחוץ לנישואין.
מחוץ לנישואין,
כן. אז זה לא היה נישואין.
לא היה נישואין.
הבנתי. ויש לך ילדה מהקשר הזה, נכון?
יש לי ילדה מהגויה הנוצריה, כן.
אז בוא, אני אתן לך... אני רוצה שאתה תספר מה בדיוק, איפה אתה מתעורר בתוך כל הבלגן הזה שאני רואה, שאני שומע. קזינו, נישואין, גיור לא בדיוק במקום. איפה הנשמה שלך מתעוררת לתשובה? מה אתה, איך אתה מגיע לסמינר של צוהר, ואיך אתה פתאום נכנס ומגיע להרצאה של, של הרב דניאל אסור בדבריה, ופתאום מקבל על עצמך קבלות, ורוצה להגיע לישיבה, ורוצה... מה מעורר אותך בכל...
קודם כל, לא התעוררתי מישראל, אני חוזר שוב פעם, אני התעוררתי מהולנד. מחוץ לארץ, בגולה. והיו לי כוונות לחזור לארץ, כבר הרבה זמן רציתי לחזור לארץ, והחזרה שלי לארץ זה היה כבר, זה כמו שרכבת זועקת, אין עוד פחם, צריך להוסיף עוד פחם בשביל להמשיך את הנסיעה. זה הייתה אצלי...
אז תגעת ללאות.
לאות,
בדיוק. כבר לא יכול להמשיך הלאה לחיות שם.
כן.
בלתי נסבל.
בלתי נסבל, בדיוק. ונשארתי רק בגלל שיש לי ילדה בת 2.5, וכשנשארתי שם, רק שתבינו, אירופה זה לא, זה לא אמריקה בצבעים כמו שכולם מתארים. זה 9 חודשים במקרר, 2 חודשים בפריזר, וחודש אפשרה. אז אם אתם יכולים להבין את התיאור של התמונה, איך אנחנו חיים בשחור ובקור, והשמש רק יוצאת ביולי-אוגוסט ל3 שבועות, 4 שבועות, ויש לנו מדי פעם ככה שהיא צצה בינואר או במרץ. אז 15 שנה אני יכול להגיד לכם, לחיות במקום כזה זה מאוד קשה. זה איך מאוד להיות חזק. לא שאני אומר שאני חזק, אבל היו לי הרבה נפילות בחיים. ואיך שהתעוררתי, זה התעוררתי שכבר נמאס לי המים עד נפש. אני אמרתי לחברה שלי הישראלית, אני חוזר לארץ, יהיה מה שיהיה. אני חוזר לארץ ואני רוצה ללכת ללמוד. לא רוצה יותר כסף, לא רוצה נשים, לא רוצה כלום. התנתקתי מכל הזה, רציתי לעשות פשוט בלקאוט לנושא, לעשות ריסט. יום אחד קמתי, קניתי כרטיס טיסה, החזרתי את כל המפתחות של המכוניות, של החברה איפה שעבדתי, וחזרתי לארץ. איך שהתחברתי לצועה, זה לא מקרה. לא הכרתי את הארגון הזה, זה ארגון שבכלל, שבאתי באקראי לבן דוד שלי ברמת בית שמש, שיש לו בן חבר מצווה, והוא נתן לי דרך האינטרנט את הנושא של צועה. וככה גיליתי צועה, וככה התחברתי לסמינר בדבריה. ותוך כדי שהתחברתי לסמינר בדבריה, בהתחלה הגעתי לסמינר, אני לא הבנתי מי נגד מי, מה קורה שם, והצטרף אליי, גם קרו שם הרבה הפתעות, התחבר אליי, האמת היא שנכנסתי לנושא של צועה דרך הרב ניסים, לכבודו בעצמו,
כהן.
ניסים כהן, ובאמת, הוא, בזכותו, אני יכול להגיד, באמת, מכל הלב, בזכותו, אני נשארתי בצועה.
זה בעצם סמינר של 4 ימים, נכון? כמה ימים הייתם? 3, 4 ימים?
4 ימים ו3 לילות, כן.
ובכללם זה השישי שבת ש...
מאוד נהניתי, אני חייב לציין זאת.
כן.
הסמינר הזה הוסיף לי המון, למרות שאני כבר בן 45, אני יכול להגיד רק לחבר'ה הצעירים, שהתחברו לצועה, והם עושים עבודה נפלאה, ובאמת, כל הכבוד להם, באמת. זה לא שאני רוצה לחזק את, להתעלות בשידור.
בכלל, כל ארגוני התשובה שאתה יודע בארץ, עושים עבודה נפלאה, ערכים, עושים סמינרים, 250 סמינרים בשנה.
אפשר להוסיף עוד איזה משהו?
סוהר, כן.
ומי שחושב שזה לגנוב נשמות יהודיות, וכל החילונים, השמאלנים, שחושבים, ארגון גונב נשמות יהודיות, זה טעות, הם טועים בגדול, זה לא נכון. כל החבר'ה, קודם כל, כל החסידות, עולם החסידות, כל החסידות בעולם הזה, הם משתייכים לנשמה אחת, ואנחנו הנשמה, שאם לא, לא ישמרו עלינו, אנחנו כבר לא נשרוד בעולם הזה. והם עושים עבודה מאוד מאוד טובה, לחזק יהודים, וחוץ מזה, זה דרך ארץ, דרך ארץ קדמה לתורה, וזה דרך חיים. מה יותר יפה מלחיות בבית יהודי מקודש, ולבוא הביתה, אישה מקדשת לך את השבת, האוכל מוכן, הילדים מסודרים, אין לך בעיות של גירושים, אין לך בעיות של כלום. אין סכסוכים, הכל בדרך נועה ובשלום. מה יותר יפה מזה, הרב עזור? מי כמוך יודע.
אנחנו משתדלים שכל יהודי יגיע לבנות בית יהודי בקדושה וטהרה. זאת השם. כמה שיותר יהודים צריך להחזיר היום בתשובה שהתקרבו לאבים שבשמיים, ואולי מסודות איתנים.
רציתי ברשותך להוסיף איזה משהו שקראתי. שים לב למחשבות שלך. אין מרפרפות לכל עבר. נסה להקפיא את התמונה על מה אתה חושב ברגע זה. אולי אתה מערער? מה יש לארוחת ערב? הרי באת לעולם בשביל לאכול, לישון, לעבוד, ועבודת השם שכחת? קראנו את פרשת כתיסה, שמשה נסע, עלה 40 יום להר סיני וחזר וראה את העגל הזהב. זה מה שקורה לנו היום, אנחנו כל הזמן רצים אחרי הכסף. זה מזכיר לי את העגל הזהב, שרצים, רצים, 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 ושוכחים את העיקר. אני אומר לכל החבר'ה צעירים, כסף זה יפה, זה טוב שיש כסף, אבל אל תראו את זה כמטרה, אחרי זה אתם שוכחים את העיקר, החיים קצרים, קו הבריאות של בן אדם הולך מן רגע אחד, והכל מתגמד מול, מול מה שאנחנו עושים.
יחיאל, אתה עזבת שם את אותה, את מי שגרת איתה וילדת איתה ילדה, נכון? לפני שלושה שבועות הגעת לארץ. היא הייתה לגמרי נוצריה, אני מבין, נכון?
זה סיפור מעניין, אני לא יודע אם יש לנו עוד זמן לדבר על זה.
דבר, כן, אני רוצה לשמוע, שזה הזמנתי אותך.
מאוד מאוד מעניין הסיפור הזה. אני הכרתי אותה דרך חבר ישראלי שהכיר לי אותה, והנוצריה הזאת הייתה מחוברת לישראל ואהבה את מדינת ישראל למשך 10 שנים. ונוצר בינינו קליק, כמו שנאמר, הקליק הזה הוביל אותי לעוד צרה. וגרתי איתה בהולנד ביחד, גרנו ביחד והקמנו משפחה, זאת אומרת, והייתה לי כוונה, וגם לה הייתה כוונה, היא רצתה להתגייר. היא ממש, היא בחורה רוחנית מאוד גבוהה, אבל בקטע הנוצרי. וראיתי את הבלבולים שלה, שהיא לא הייתה בטוחה על ישו, מה ישו, זה הבאת אותה יום אחד לירושלים, ולנסות לקרב אותה לדת היהודית, ולנסות, בלי להכפות עליה, לראות אם זה בא מעצמה. ואז היא אמרה לי דבר פשוט, אני רוצה להיות יהודייה, מכל הלב, היא שומרת שבת, מדליקה נרות שבת, היא לא נוסעת בשבת, היא לא קונה בשבת. ואז אני אומר לעצמי, מה, למה אנחנו מדברים על יהודים, נשמות יהודיות וכו', ומה, הם לא בני אדם הנוצרים האלה? הם גם בני אדם. אם יש נוצריה שאפשר באמת להביא אותה לדת היהודית, והיא עושה את זה מכל הלב, אמרתי לעצמי, למה לא? הלכתי על זה, עם זה עד הסוף, למרות שאם ההורים שלי התנגדו.
אתה חושב שזה נכון לעשות את זה היום במחשבה רטרואקטיבית? זה נכון לקחת, ללכת לכתחילה לגויה ולנסות לשכנע ולגייר אותה?
לא, לא.
חיית לא, נכון?
לא.
אוקיי. אתה, זה מה שעשית, ואז בחרת לקרב אותה?
עשיתי לקרב אותה, ותוך כדי קירוב גיליתי עם ההשתלשלות שלה, עם החיים שלי איתה, שהיא מאמינה בישו כהמשיח. אמרתי לה דבר פשוט, אני את המשיח, אני לא יודע מי זה, ואני לא מכיר. אני מאמין באלוהים. דבר אחד. אני לא מאמין בישו. הכניסה לי את ישו בכל מיני תרכים שאני צריך להאמין בישו.
הברית החדשה.
הברית החדשה, שאני לא מכיר אותה, ויש להם כל כך הרבה סיפורים שם בהולנדית, ואני לא, ברמה הולנדית, אני לא שולט הכי טוב. אז אמרתי לה, אני אחקור את זה, ואני אחקור את זה, אני אבוא לארץ, ואני אחקור את זה, ואם כן, באמת זה, אז אני מאמין לך. אבל למרות שאני מאמין לך, אני לא מאמין בו. היה לנו הרבה קונפליקטים, אבל אהבה נשארה בינינו, היא אוהבת אותי מאוד, וזה מה שפירט בינינו. אני קמתי, הלכתי, ועזבתי אותה עם אישה וילדה. הילדה מאוד אוהבת אותי, וגיליתי יותר מאוחר שניסתה בכל כוחה שאני אמין בישו. למרות שהיא בעצמה לא הולכת לכנסייה. ואמרתי לה, את שייכת למה? לאיזה זרם בנצרות? זרם הרפורמי? יש כל מיני זרמים בנצרות, כמו שליהודים יש זרמים.
פרוטסטנטים.
פרוטסטנטים, או אוונגליזם, או קתולים. ניסיתי לזרום איתה, לקחת אותה לאוונגליזם. אני בעצמי הלכתי לכנסייה. שלא שאני התפללתי בזה. לא, 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 בכלל לא השתתפתי איתם. הלכתי רק לעשות בייביסיטר לילדה שלי, והם עשו מה שהם רצו לעשות.
היא לא הייתה קשורה לשום דבר, ואתה בעצם הלכת וחיפשת וקשרת, ושאלת אותה לאן את משתייכת, והלכת יחד איתה.
כן. בכנסייה. רציתי לדעת לאן היא משתייכת, לאיזה גוף. היא בעצמה לא ידעה, והיא לא הייתה הולכת. אז לכן אמרתי שהיא קצת בבלבלה, בלבולציה. ואז ניסיתי למשוך אותה לכיוון הדת.
איזה דת? ליהדות?
יהדות, כן.
אבל אתה הולך כרגע, סיפרת לנו כרגע שאתה הולך לכנסייה יחד איתה.
הייתי הולך לכנסיות.
למה? לאיזה צורך?
איפה שגרתי, אני גרתי לא רחוק מכנסייה. ואני יודע שעשיתי חטא פה, וזה היה אסור לי לעשות את זה. הנושא של ישו, אין לזה בכלל, זה לא עולה לי על הפרק על הנושא הזה, זה לא שאני... אבל ניסיתי להמחיש, להראות לה שזה הכל רקנות, וזה הכל שטויות, כי זה עבודת אלילים מה שהם עושים. ובסוף ראיתי שהיא באמת רוצה להיות יהודיה. כשהלכתי איתה לבית כנסת, גיליתי שהיא אוהבת את הבית כנסת, ואמרתי אולי יש סיכוי שהיא תתגייר, ונוכל לחיות ביחד. וזהו, זה הסיפור.
וזה קרה? היא השתכנעה?
היא השתכנעה, היא רוצה לחיות בישראל היום. היום היא נמצאת עדיין בהולנד, ואנחנו כבר חודש וחצי התנתקתי ממנה. אנחנו בטלפון.
אז אתה בתהליך של בירור כרגע, בעצם אתה כרגע נמצא בפרשת דרכים. אני מביא אותך הנה לאולפן, שאתה עדיין בעצם לא אחרי המאורעות, אלא אתה עדיין נמצא בעיצומם של עיצומה של פרשת דרכים, במרכז, באמצע הדילמה. מה אתה הולך לעשות? אתה הולך להתנתק לגמרי, או שאתה הולך...
יש לי בסך הכל ילדה ממנה, מה אני יכול לעשות? להביא את ה... לנתק את הילדה ולשתגדול בלי אבא? זה קצת קשה, זה קצת אולי גם אכזרי לעשות דבר כזה. אנחנו בני אדם סך הכל.
אז מה אם... האמא כשלעצמה היא לא יהודיה. אם היא תרצה והיא תרצה, אתה הרי התנסית בגיור, וסיפרת לנו בהתחלה על גיור לא אמיתי. כן. כבר בתחילת דבריך.
כן, כן, נכון.
וסיפרת לנו שכל מסכת החיים שלך, איפשהו ירדת, ויש לך שני בנים, אחד קוראים לו עומרי ואחד רועי, וסיפרת לנו שבעצם אתה היום מגלה שאם אתה רוצה או לא רוצה, הם לא יהודים. כי הגיור לא היה אמיתי.
כן, אז אני אומר, אני פשוט, כמו שאתה אומר, פרשת דרכים, לא יודע איך תקרא לזה.
אז לעשות את התדעות הזאת עוד פעם?
לא, לא. לכן קמתי והלכתי ממנה. אחרת הייתי נשאר שם, והייתי ממשיך לנסות משם, למשוך אותה לישראל. אבל זה לא קרה. קמתי והלכתי, והיא יודעת את זה. ואני חתכתי את החד משמעית, את הקשר בינינו, ואמרתי לה, אם את רוצה, הבית שלי תמיד יהיה פתוח, אם את רוצה להביא את הילדה. בשלב זה אני לא רואה שום המשכיות איתה, מכיוון שהיא בלבלה לי כל השנים על נושא של ישו, ואני...
זאת אומרת שהיית מגמתית ורצתה שאתה תמיר את דתך, תקבל עליך את הנצרות, ובעצם אני זוכר שכששוחחנו בפעם הקודמת, אז אתה סיפרת לי שכמעט כל ערב היית באה לך עם סידור...
כן, נכון, נכון.
לא סידור תפילה, אלא עם הסידור תפילה הנוצרי.
כל ערב היית באה אליי בערב, לפני שאנחנו הולכים עם אישון.
בתקווה שיום אחד...
שאולי אני אהיה המשיח המוביל. בשתי מילים אני רק רוצה להגיד דבר אחד, אני מבין עכשיו היום, שהיהודים המשיחים רוצים, הם גונבים סך הכל נשמות יהודיות ולנצר אותם, זה קורה הרבה, אבל היא ניסה את זה בצורה טקטית וברמות מאוד גבוהה, למה היא נקשרה עם כמרים שמה, והכמרים נתנו לה
הדרכה
בדיוק. וזה גיליתי יותר לעומק רק אחר כך. אבל אני שיחקתי את המשחק, הייתי חייב לזרום איתה בשביל לשרוד שם. לא יכולתי להתנגד איתה, זרמתי איתה עד שקמתי והלכתי.
אתה גרת בכפר שהוא בעצם כפר מאוד 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 הדוק נוצרי.
כן.
נכון? למעשה זה מין 100 שערים של הנצרות הקתולית. כביכול, להבדיל אלף אלפי הבדלות, וזה קדוש וזה, זה להבדיל בין טמא לטהור.
כן.
אבל למעשה, שם חיו נוצרים קתולים בכפר קטן, מאוד אדוקים בדתם, ואתה, מכיוון שנמשכת אחריה, בעצם הובלת לאותו כפר קטן, ובכל יום היא גם הייתה מודרכת באותו כפר כדי להעביר אותך על דתך, ובכל לילה הייתה מנסה עוד פעם ללכוד את נשמתך מחדש, שוב פעם, שוב פעם, והכל בדרכי נועם של
נכון מרון.
של משיכה, של אהבה, של חיבה, של קשר, של מה שנקרא חטא בנות מואב, הצד בלעם הרשע.
כן, נכון. זה בדיוק מה שקרה. אני רק יכול להוסיף, יום אחד, אני אספר עוד סיפור קצר, יום אחד היא גינתה אותי, אומר לי, אתה כזה עקשן. עכשיו אני מבינה למה היהודים זה עם קשה עורף, שקיבלתם את התורה, ואתם גם בכל זאת לא חטאתם על הזה. ואז היא גינתה אותי בכל מיני...
אבל היא צריכה לשבח אותך. אתה דווקא הפגנת קשיות עורף בכיוון הנכון, שלמרות שאתה יהודי שאולי לא קשור לו כל כך לתורה ומסורת, אבל להמיר את דתך וזה לא, שם אי אפשר להמיר את דתו של
אפשר,
יהודי.
אי אפשר, אי אפשר.
אנחנו מה. עם קשי עורף במובן החיובי של המילה.
כן, אבל הייתי גם עקשן בדברים אחרים, ואני אומר מי שלא עקשן לא מגיע לכלום היום. אני אתה, סך, אתה הכל, היום. סך הכל הנושא של הנצרות... זה כבר נגע לי הרבה זמן, הרבה שנים הסיפור הזה, והיה נמאס לי כבר לראות את הנצרות, וקמתי והלכתי, והיום אני אומר ברוך השם, באמת ברוך השם שאני הגעתי למדינת ישראל, ויש לי את הזכות לראות את ירושלים עוד פעם, ואת האור הזה היפה, שאני קם כל בוקר ואני אומר ברוך השם. ואין יותר יפה מלהיות במשפחה יהודיה עם אישה יהודיה, משפחה רוחנית ונשמה טובה.
אני מבין שהכיעור של הנצרות, החשכה של הנצרות כבר כל כך... הגעילה את נשמתך, שפשוט זה צעק מתוכך. איפשהו זה עורר בך מרידה. מרידה נורא...
אני, אלי, קודם כל, הנושא של הולנד פגעה בי מאוד. הנושא של הולנד, מדינת הולנד, כמו שהם טלית שכולה תכלת, כמו שאומרים, הם לא יפה נפש, כל האומות העולם, במיוחד ההולנדים, שהם נקראים באמת יפה נפש, פילנטרופי, ועוזרים למדינות אחרות. זה הכל צביעות, כל ה... נושא של המשפטים שלהם וכולי, הם לא נותנים שום זכות לגבר. אין להם שום זכות, לא בנושא משפחתי ולא באף נושא. הכוח הוא האישה.
איך אתה יודע את זה?
אני לא אני אומר את זה, הרבה אנשים לפניי אמרו את זה. וגם אני חוויתי את זה בבתי משפט.
מה זאת אומרת? כשאתה בעצם ביקשת הסדר ראייה?
הסדר ראייה, כן. כל הנושא של בתי משפט עם עורכי דינים, זה הכל מושחת שם, אבל ברמות מאוד גבוהות ובצביעות. נגעלתי מכל הסיסטמה הזאת, ולכן זה הגעיל אותי. אפילו כמה שאתה תתחן שנים על גבי שנים, נושא של משפטים, זה לא עוזר כלום. לאישה יש יותר כוח מלגבר.
אז רק הולנדים זה גם...
גם אירופאים, אירופאים.
אומות העולם בכלל, הם... מה, הם לא מושחתות, מדינות אירופה לא מושחתות, רק בהולנד מושחתים, מערכת המשפט מושחתת. אני מזכיר לעצמי שכל היום אנחנו נמצאים בדור שהשוחד יעבר עיני חכמים יסלף דברי צדיקים, קל וחומר יסלף דברי רשעים. אתה מבין? זה פשוט שאומות העולם ומערכות המשפט שלהם הן כושלות ומושחתות. אני רציתי קודם כל להודות לך בשמי ובשם כל המאזינים על הרצון הטוב שלך לבוא ולחלוק איתנו, למרות שבעצם החוויה שלך היא עדיין טריה ואתה עדיין עם פצע פתוח.
לא, דווקא לא. פצע לגבי מה?
לגבי הקשר שלך, אם אתה הולך להתנתק בעזרת השם?
כן, בעזרת השם לאט לאט, זה לוקח זמן, אבל לאט לאט.
מה הכוונות שלך לעתיד? מה אתה הולך לעשות עם עצמך?
ללמוד תורה.
ללמוד תורה? אתה הולך להיכנס עכשיו לישיבה ללמוד תורה?
לא ממש לישיבה, אני צריך לשלב גם עבודה וגם תורה.
יפה, יפה מאוד.
בעזרת השם, אני, אם ירצה השם, בלי נדר, אני אתחזק לאט לאט.
ומה אתה אומר לכל החבר'ה הצעירים שכרגע מבולבלים ובאמת שומעים אותך בעמדות, או שומעים נוסעים במונית וכרגע שעת לילה מאוחרת, אתה יודע, שי, כבר כמעט 2 לפנות בוקר, בערך 1:30, 2, מה אתה אומר לחבר'ה הצעירים האלה שיושבים שם וחולמים?
חבר'ה צעירים קשה להוריד להם את הבילויים, אני הייתי במצב שלהם. זה חבר'ה שיש להם הרבה אנרגיות ושפע של... הם אוהבים את העולם התענוגות, ואישר להוריד מילד בגיל 18, בן 20, שרוצה... אני יכול להבין את הצד של הצעירים, אבל מה שאני יכול להגיד בשתי מילים, זה להתחבר לתורה, באמת. זה להתחבר לתורה, אפילו תתחילו, רק תתחילו בקצת. כל יום קצת תלמדו שעה, או שתקראו תהילים, וחשוב לשמור שבת. מאוד חשוב גם כן בנושא של זוגיות גם כן, אני רואה את זה גם מבחינת זוגיות, שאני בכל אופן ראיתי את זה באופן אישי, שאם אין את התורה, הזוגיות מתפרקת. כי התורה עצמה זה דרך חיים גם לחיות יותר טוב, כך אני רואה את זה. אין יותר יפה מהתורה שמתעמקים, שלומדים גמרא, או רשי, או דברים אחרים, שהולכים לשיעור של הרב, באמת יפה, אתה אומר, אתה יושב שעה, מה אני מבזבז בשעה בתורה, ומה אני עושה לדבר חבר עם, בקפה קפולסקי בתל אביב, או בארומה ללכת לאנגרים, או לדיסקוטקים, או לשחק שזה הכל שטויות, מה אתם, בזבזתם סתם זמן ועצבים, ובחורות, עניינים, חוף הים, ומה עשיתם? לא עשיתם כלום, אחרי זה אתם חוזרים הביתה עצבנים, או לא גמרתי את החודש, או זה חייב לי כסף, יש הרבה דברים מעניינים בתחום הזה, ואני מאוד מודה לכל האולפן הזה, ושיש לי זכות בכלל להגיע למדינת ישראל, ולראות איך שהתחום של החזרה בתשובה יתחזק עוד יותר. תודה רבה.
תודה רבה לך בשמי ובשם כל המאזינים.